הוא מתמלא תמיד בכל עת ועונה ציורים אלוקיים חדשים. אם כן, עם כל זה שנאמר ש... כן, נלמד כדי שנדע כמה אנחנו לא יודעים, זה לא אומר שאנחנו נשארים בגלל זה חלל ריק, אלא ההפך. כיוון שניקינו את עצמנו מגאווה של כאילו אני יודע את האינסוף, אני עכשיו פנוי לקלוט את הציורים האמיתיים, הציורים האלוקיים החדשים, שהם מעדנים ומרוממים. לזה, איך מגיעים לזה? דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והריגה האלוקית. זאת אומרת, שהשאיפה הכללית של האדם תהיה לטוב עליון. וכדי להגיע למדרגה הזאת, אין די במעשים פרטיים. כלומר, לא די שבאופן פרטי אתה תהיה מתוקן. שיהיו רצויים ומשוקלים ושקל של מוסר מהיר ומתוקן. לא, זה לא יספיק. את הציורים העליונים האלה אתה לא קולט מהמדרגה הפרטית שלך, אלא מהטוב הכללי שמתגלה בעולם. כי אם גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מאלן בתוך הנשמה, יהיו מבונים על בסיס האור והשלמות. ודבר זה אי אפשר כי אם כשתהיה גם כן האומה. זהו. האור של הטוב הוא אור כללי, זה ברור. ואור כללי נקלט על ידי כלל. לכן אני אוכל לקלוט את האור הכללי הזה של הטוב, כי אם מתוך הכלל. שממנה היחיד בה, מן האומה, כולה צריך, כן? כשתהיה האומה, מי שממנה היחיד בה, שתהיה האומה הזאת תהיה כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוקי. כיוון שהאומה היא כזאת, אז ממילא אליי, המחובר אל האומה, יבוא מן האור הזה. שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו, אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. זאת אומרת, המוסר היחידי העליון הוא מוסר אלוקי כללי. ולכן צריך שהאדם יקלוט את זה מצד הכלל, ו... הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו יהיו מתאימות אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. כלומר, בלי תיקון אומה, אז גם אין סוף סוף השלמת הפרט. אי אפשר. שום פנים אופן. אתה לא יכול להיות צדיק שלם בודד. כן. להכשיר את עצמך להיות קולט את האור העליון של האומה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שכשהאומה תהיה מתוקנת בכלליותה, הפרט יהיה מתוקן, זאת אומרת שיש עכשיו אופציה, הזדמנות לפרט לקלוט אור, אבל אם בעצמו הוא גנב, יכול להיות שהציבור בכללותו, למשל, ניתן דוגמה, בזמן, בדור המדבר, מצאו מקושש עצים אחד בשבת אחד. מצאו נוקב שם השם אחד. עובדה, יש באמת אומה מתוקנת, אבל בכל זאת אחד. בעגל, כבר מספר יותר גדול. 3,000 איש חטאו, כידוע, שזה לגבי אומה כלום. מה זה 3,000 איש? כמה בניין, כמה בניינים, כן? זה כלום. אבל בכל זאת, כן, נכון, בכל זאת, זאת אומרת, ייתכן מצב של אטמוספירה, אווירה ציבורית כללית מתוקנת, אבל אצל היחיד יש פה ושם איזה סטיות. לכן ברוך שצריכים עדיין את המעשים הפרטיים של האדם כדי שיהיה תואם למדרגת הכלל. כן, הרב יסביר בחלק קודם של אורות מהלך האידאות, שנקרא כאן, שזה היסטוריה אלוקית של עם ישראל ושל העולם. שם הוא מסביר שהכישלון בזמן בית ראשון היה שהיחידים לא הצליחו להגיע למדרגה הכללית של גילוי שכינה על האומה. לא הצליחו. מה שאנחנו עובדים, אומרים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה לא עם ישראל אהב את זה. לא. בטח שלא. עובדה ש... בכל זאת היה בית מקדש, היו נביאים, היו ניסים גלויים כל יום. נכנסת לבית המקדש, ניסים, עשר הניסים. אם כן, זה לא האומה. אלא הרבה 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 בתוך העם, באופן פרטי, לא היו מתוקנים. לא הצליחו לטפס עד למדרגה של הגילוי הכללי. נכון, בית המקדש, שמה, בכלל, עולמות עליונים נפתחים כל יום. כן, אבל לא כל היחידים הצליחו להגיע לשם. מה? זהו, עד שכבר יש כל כך הרבה יחידים שחוטים, שאין לרוח הכללית הזאת במה להתגלות. כי סוף סוף הרוח הכללית צריכה משהו כדי להתגלות. ההפך, כשהיחידים לא מוכנים, זה שבירת הכלים. זאת אומרת, מתגלה אור מאוד גדול ומאוד חזק ומאוד עליון, וזה דורש קדושה עצומה וטהרה נוראה, והיחידים לא מסוגלים להכיל את זה, אז הכל נשבע. זה מה שקרה. ואז הקדוש ברוך הוא שלח אותם לגלות קצרה כדי לתקן את היחידים על ידי ריבוי תורה. כלומר, על ידי ריבוי, כל העבירות האלה שהזכרתי קודם זה דמיונות. זה הכל מצד הדמיון, כן? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה דמיונות. אדם בדמיון, חולה בדמיון. נעשה בפועל, אבל מתוך מה? מתוך הדמיון, החולה. כן, אדם מדמיין שזה אלוקות. או בגילוי עריות, אני יודע מה, שהוא מגיע שזה הגן עדן, עבירה כזאת. זה דמיונות. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? טוב, לכו שמה, תתנקו, ואז אנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה, כל העניין שלהם, מה זה? רק חוכמה. ככה מתחיל פרקי אבות, לא? הם אמרו שלושה דברים. אבו מתוני בדים, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, ותורה, ותורה שבעל פה, וזה חוכמה, חוכמה, כדי לנקום. כן. מה? זה בניית הכלי, כן. כי אדם שהדמיון שלו עובר על שכלו, אז זה קשה מאוד, מצב קשה מאוד. קשה מאוד. זה או מחלה נפשית, או מחלה מוסרית. זה מחלה, או נפשית או מוסרית. השכל צריך לשלוט. אנשי כנסת הגדולה וכל תקופת בית שני זה ריבוי שכל כדי להכין את הכלים. ובאמת בית שני זה הצלחה עצומה. היום אנחנו בחיבור שניהם. זאת אומרת, הרבה 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 שנים היינו בדמיון די מצומצם. אין נבואה. אין יצירה אומנותית, אין רוח הקודש, כולי. מאוד מצומצם. העיקר שכל, 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 גמרא, גמרא, גמרא. חשי, תוספו, זה, גמרא, גמרא. ועכשיו, כיוון שאנחנו חזרנו לעצמאות, יש גם עצמאות של יצירה. כלומר, עוד פעם פריחה של דמיון. לכן גם אתה רואה שלפעמים יש עבירות כאלה שעוד פעם זה חוזר. בגלל שעוד פעם יש דרור לדמיון. אבל אי אפשר בלי. כי סוף סוף, עכשיו אנחנו מגיעים למדרגה לקראת שלמות, חייבים גם שכל ודמיון ביחד. כן. אני לא, אנחנו שניהם בדרך. לא, גם הפרט הוא לא... אני אגיד שהפרטים היום מתוקנים, זה אי אפשר להגיד. יותר, כן, יותר טוב. אבל זה עדיין בדרך, כן. יש עבודה פרטית גם גדולה לעשות, וגם עבודה כללית, אבל העיקר באמת זה תיקון הכלל. העיקר זה תיקון הכלל. כי יש כוח מאוד גדול לכלל לרומם את המדרגה הפרטית. החטאים של הפרטים היום זה מתוך ציפייה לדבר נוסף שלא מוצאים, אז אכזבה כזאת, תסכול כזה. אתה לא נותן לי רוחניות, אז אני יודע מה, סמים. זאת אומרת, זה אכזבה. הרגשה שאתה לא נותן לי מזון לפי מה שצריך. כן, ברור. אין הרגשת כלל. קודם כל, מה? מה? לא? כן. זאת אומרת, בשנים האחרונות. נכון. אני נקרא פוסט-ציונות, כן. זאת אומרת, שתחיית עם ישראל בארצו זה היה רק כלל, קיבוץ. לא מעניין אותנו שום דבר, לא פרטים, רק כלל. הכל אמן הכלל. זה היה שנים הראשונות. אחרי זה, קיצוניות הפוכה. רק פרטים. זכויות הפרט, זכויות האדם. הכל בשביל... זה הכל בשבילך. אתה. כן, ברור. כי הייתה קיצוניות של התבטלות הפרט לכלל. ועכשיו אנחנו במהלך הפוך. קיצונית גם כן, שני הדברים לא טובים. נעשו גם טעויות גדולות כשאמרו הכלל. לפעמים בשביל זה אתה גם מוחק כמה אנשים בדרך כידוע. כן? עכשיו הפוך באופן קיצוני. ואז יבוא איזון. בא איזון אחר כך של שני המהלכים ביחד. ברור הכלל הוא עכשיו, זה לא שהמושג של כלל לא זר לעם ישראל. הוא כרגע לא מתחבר אם אתה מדבר אליו במושגים הקודמים של הכלל. אבל למשל, בציבור אומרים, צה"ל זה קדוש. מה זה? זה לא כלל? לא מכיר איזה, מה זה? זה לא עניין של כלל? זה עניין של כלל. אל תיגע בזה, זה קדוש. זה מעל כל דבר. זה כלל. התחושה שאנחנו חייבים להיות שותפים בדבר כללי, שאי אפשר לנגוע בו, זה כלל, בטח. אבל זה לא במושגים שהיו בשנים הראשונות של המדינה. נכון. בגלל שבינתיים היה צריך גם לתת מקום לפרט. וזה טוב. כיוון שזה גם קיצוני, אז יש גם, בזה יש גם חסרונות, כן? כן. שמונה פרקים, כן? מה? לא. לא. שמה הרב... עיקר הדגש שלו זה תיקון האדם, אף על פי ששם בסוף הרמב״ם מגיע לנבואה. איך הוא מסיים שם הפרקים? בעניין הנבואה. זאת אומרת, סוף סוף הרמב״ם יודע שהמהלך של התיקון הפרטי זה כדי להגיע לנבואה. נבואה זה לא פרטי. נבואה זה כללי. אז אתה רואה שהרמב״ם יודע שכן, זה אצלו, זה מה שאמרתי אתמול. נכון שעניין הכלל לא בולט אצל הרמב״ם, אבל זה לא שהוא לא קיים, הוא לא בולט. יש אנשים שאוהבים להגיד שזהו, יש לנו סוף סוף מחלוקת, אוהבים. כן? רבי יהודה לוי והרמב״ם. לא, זה לא נכון. זה אם רוצים לכתוב דוקטורט, אז זה טוב. יש לך נושא לדוקטורט. אבל אם זה, אתה מסתכל על זה פרספקטיבה, השאלה, ודאי ששניהם מסכימים על הכל. השאלה, מה מבליטים? הרמב״ם לא מבליט את העניין הזה. אבל זה קיים אצלו. כמו שרבי יהודה לוי מבליט מאוד את עניין הכלל, כן, סגולת ישראל וכו', אבל זה לא שאצלו עניין הפרט. כן, זהו. הנה עוד הוכחה. הרמב״ם מסיים את כל ספר משנה תורה שלו בדבר שלא קיים בספר הלכה אחר. אין ספר הלכה כזה שגומר את ספר הלכה בהלכות משיח. חוץ מהרמב״ם שסידר לנו הלכות משיח, אנחנו צריכים לחפש פה ושם. אם לא הרמב״ם, היינו קצת מבולבלים. מזר שבא רמב״ם ואומר לנו, למשל, משיח זה לא ניסים. סידר לנו את המחשבות. אחרת, באופן פשוט, מה זה בשביל העם, משיח? ניסים. בא רמב״ם אומר, זה לא ניסים. טוב, סידר לנו את העניינים. אז אתה רואה, אתה צודק. אוי, כן, סוף סוף, חתם, ספר, כל ספר, כל ההלכות, כל תורה שבעל פה. ככה כותב הרמב״ם. שהספר שלו משנה תורה זה כל התורה שבעל פה. ומי שלומד את המשנה תורה מבין שזה בדיוק ככה. במה הוא גומר? הלכות משיח. זה מגיע לכלל. כן.
שלכאורה של המצב של היום, שהוא מצב הרבה יותר קשה מהמצב של היה, ואז אנחנו מדברים על עניין של גאולה סופית. אז לכאורה באמת יש איזשהו מצב של... כי תראה, לומר עניין של גאולה לעם שהוא רדוף וחבול, זה הדבר הכי קל בעולם. לבוא לילד מסכן, קטן, חלש, ולהבטיח לו דברים טובים, הוא ישר קונה את זה. לכאורה, אומרים שיש איזשהו מצב של מבוכה. זאת אומרת, יפה להאמין שמשיח יבוא, אנחנו כאן רוצים, אבל יש גם עניין של להכיר במציאות. גם אמרו שמשיח זה תורה חדשה מאיתי תצא. למה תורה חדשה מאיתי תצא? אולי כי התורה שיש לנו כרגע היא לא זו שגואלת אותנו. אנחנו זקוקים לפירושים, למישהו שבאמת יפרש לנו את התורה, ומבחינת תורה חדשה אמיתית תצא, שהרי ידוע שכל מה שניתן בהר סיני, כל מה שתמיד חדש עתיד לחדש ניתן בהר סיני. אולי בגלל זה, עד שלא תהיה לנו תורה חדשה, אנחנו באמת לא נצליח באמת...
יש לנו תורה חדשה.
מה זאת אומרת?
מה אנחנו עומדים עכשיו?
תורה חדשה, הכוונה שהקבלה,
זה
תורה חדשה. על הקבלה, על הפרסות של התורה. אני בטוח שיש פה הרבה סודות. השאלה אם אנחנו מבינים אותם.
אנחנו מסתדלים
על זה? לא. זה היה חשוב לי ככה לראות מה אתה חושב על זה.
כן. טוב, אני בעיקר, לפני מה שאני חושב, קודם כל בוא נראה מה הרב חושב. זה... זה בטח יעזור לנו. כן, יש דברים במה שאתה אומר, ברור. אבל אנחנו עכשיו מנסים כמובן להגיע למטרה. להגיע למטרה צריך באמת תורה גדולה. הנה, בוא נלמד, אתה תראה שיש פה תורה גדולה מאוד. ודבר זה אי אפשר. כי אם כשתהיה גם האומה, גם כן האומה, שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור אלוקי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר, כוונה נקי, וטהור. אי אפשר. כי הרגשות הלאומיות מוכחות להטיל ביחיד, להטיל בו את זו המתן. אין ספק שהיחיד יהיה מושפע מזה. וזה יעקב אותו מלקלוט את האור העליון. להדריך נפשות. עכשיו אנחנו מדברים מה עושים עם היחידים שרוצים לגלות את אור השם. להדריך נפשות שהן מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, שזה הפועל היוצא מהעובדה שאין קשורות לאומה שרוחניותה עוד לא שלמה. אי אפשר באור הזיו האלוקי, כי אם על ידי אילום גדול. הרב כאן נותן כלל. וכל שהרישה יותר שלטת, ככה אילום צריך להיות יותר מעובד. זאת אומרת ככה. אם אתה מסתכל בשמש, נשרף. עיניים נשרפות. ואם אתה רוצה לקלוט את האור של השמש, אין לך ברירה אלא משקפי שמש. וככל שהאור הוא יותר גדול, העדשות צריכות להיות יותר כהות. וככל שהעיניים שלך יותר חלשות, אז העדשות צריכות להיות יותר, עוד יותר כהות. כי אם אדם שיש לו עיניים רגישות ישתמש במשקפיים רגילות, זה עדיין לא, זה לא יעזור. לאדם רגיל שיש לו עיניים חזקות זה בסדר, אבל אצלו, כיוון שהעיניים הם חלשות רגישות, חייב משקפי שמש מאוד מסננות, אחרת הוא ייפגע. יש אנשים שבאמת יש להם משקפי שמש מאוד מיוחדות, כי יש להם עיניים מאוד רגישות. אז הרב אומר ככה, כדי לקלוט את האור העליון, אתה בעצמך צריך להיות במדרגה עליונה. וחלק מן המדרגה הזאת אתה קונה דרך האומה. אבל אם המצב של האומה לא טוב, וכתוצאה מזה וגם כתוצאה מהמדרגה הפרטית שלך, המצב שלך לא טוב, אז אתה צריך משקפיים מאוד שחורות. קורא לזה ערב, כן, הוא קורא לזה עיבוי. נחזור למשפט האחרון, מאוד חשוב המשפט הזה. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרות להטיל בו את זו המתן. עכשיו, להדריך נפשות שהן מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, אי אפשר באור הזיו האלוקי, כי אם על ידי עילום גדול, מלשון להעלים. מה זה אומר תכלס בפועל? זה אומר שאסור ללמד סודות התורה. שמעת? אתה רצית לדעת מה אני חושב, אז עכשיו קיבלת תשובה. אסור ללמד סודות התורה.
זה שאני פה רואה את התשובה אומר שאי אפשר להגיע לגאולה בלי זה.
אלא צריך ללמד סודות התורה בלי שהאדם בכלל מרגיש שזה סודות התורה. צריך לחכות את סוף המשפט. כי אם אתה מלמד סודות התורה ואתה אומר כל היום, נו רבותיי, סמינר לקבלה, 3 שבועות מקובל מדרגה ראשונה, עוד 3 שבועות מקובל דן 2 וכולי, קבלן תוך 3 חודשים, אז זה עושה את האנשים הרבה יותר מקולקלים ממה שהיו קודם. שמה יבוא אדם ויאמר, מה פתאום? נכון, הקבלה תעזור ותתקן את הכל. טוב, אז אני מציע לכם להסתובב במכונים לקבלה מהירה, ואז תגלו הפתעות. עוד לא שמענו שהצדיקים הגדולים יצאו מן המכונים האלה, אם לא דברים אחרים. למה זה ככה? נסביר לך, אתה שואל שאלה מאוד חשובה. בגלל שאם, בדיוק, זה דוגמת השמש, כמו שאומר ניסים, זה דוגמת התינוק שאתה החלטת לתת לו בשר על האש. מסכן, הוא בן שבוע. קדימה, חביבי. כולם פה אוכלים בשר על האש, מה אתה תשתה לנו חלב? מה הולך פה? אז זה כמובן, ויותר מזה. כשאדם לא תיקן את מידותיו, ואין לו דבקות ושאיפה כללית בטוב, כשאתה מלמד אותו דברים מסוימים, הוא מקבל אנרגיות. הוא לומד מושגים. הוא עכשיו מקבל כוח. אבל הכוח הזה, במקום לחול בכלים מתאימים, אז זה כמו אחד שאתה נותן לו ברזל, והוא אדם קצת עצבני. עכשיו שהוא מקבל זריקות ברזל, חבל על הזמן. הוא שובך כל מה שבסביבו. לא די שהוא עצבני, עכשיו הוספת לו עוד כוח ברזל, זריקות ברזל, ועכשיו הוא ישבור את הכל מסביב. אם כן, מה שהרב אומר ככה, מה שהרב אומר שחייבים ללמד את הדברים בעילום גדול. מה זה בעילום גדול? זאת אומרת שאתה בוודאי מלמד את האמת. כי אחרת אם לא תלמד את האמת, אז איך אדם יגיע לאמת? לא שאנחנו רוצים למנוע מן האדם כמו שהם טוענים. הפיקחים טוענים, פיקחים בעיניהם כמובן, הם טוענים, כן, לא רוצים לתת לכם לטעום את הסודות וכו'. זה בדיוק ההפך. כיוון שרוצים שבני אדם יגיעו באמת לאמת, חייבים את השיטה המתאימה למצב של האדם. זה חוכמה מאוד גדולה. איך ללמד? בזה עסקו גדולי ישראל בכל הדורות. ורק להם יש את הכוח ואת הסגולה ואת עשייתא דשמיא מיוחדת לעשות את זה.
מוזר שבחרת להגיד את זה דווקא היום בחי באלול, שאנחנו יודעים שהיום זה יום הולדתו של הבעל שם טוב, ויום הולדתו של האדמו"ר הזקן, ויום הסתלקותו של המהר"ל מפראג, ושלושתם נולדו באותו יום.
פי לפלי.
נכון, אבל עצם העובדה ששלושתם נולדו באותו יום, עצם העובדה הזאת מראה לנו ששלושתם אלה הם נשמות עליונות של צדיקים גדולים. ואמר המשיח לבעל שם טוב, שיחוצו מעיינותיך החוצה, ומה עשה לבעל שם טוב? לימד בפשוטם את סודות הקבלה. אז אני פה בדור הצללות של הבעל שם טוב, ללמד זכות על הבעל שם טוב. אנחנו יודעים שגאולתם של ישראל לא באה להם, אלא על ידי מה שנקרא יחוץ אומנותך החוצה. שאנחנו יודעים שספר הזוהר הקדוש נעלם מאיתנו 2000 שנה. אף אחד לא יודע, אף אחד לא שמע, ורשום בזוהר הקדוש שכל מי ש, כל מי שחושב שהתורה, לימוד הפשט של התורה הוא לימוד תורה, הוא טועה, הוא נקרא במכנת כופר. כי התורה עצמה לא באה לספר לנו על גילם ועל כוללת, אלא לגלות לנו את הרזה דרזים מתוך הזה. וזה מה שעשה בעל שם טוב בעצם,
אנחנו יודעים שתחילתם, גאולתם של ישראל מבחינת חזרה בתשובה, וגם השלושים אלף העולים הראשונים על אדמת הקודש, הם היו חסידיו של בעל שם טוב, היו המאה הראשונים חסידיו של בעל שם טוב, ושלושים אלף יהודים ציוניים, עולים ראשונים שהגיעו לארץ, והם היו הבסיס לכל העליות אחר כך, הם היו יהודים משיחיים, והרבה מהם, מה שנקרא, באו מחצרות של הבעל שם טוב ובאו חסידיו.
הכל.
כן.
מה שהרב כותב כאן לגבי אומות אחרות חוץ מישראל,
כן.
הן יכולות להגיע למדרגה כזו שיוציאו מתוכם אנשים שיוכלו להתחבר לאותו
אלוקות? זה בדיוק מה שהרב הלך לכתוב ולומר את זה בהמשך. בדיוק לשאלה שלך הוא עונה. תכף, אנחנו עכשיו, בינתיים הרב דיבר על היסודות ועל העקרונות. טוב? אז נמשיך. כן. לא, לא שאסור לכם, אלא זאת הדרך האמיתית והנכונה להגיע לסוד, באמת. כי לימוד הסוד, הוא לא רק על ידי קביעת המטרה, אלא גם על ידי קביעת האמצעים, הדרך. איך לומדים גמרא? צריך ללמוד שיטת לימוד גמרא. אם אתה רוצה ללמוד גמרא בלי שלמד שיטת לימוד גמרא, אתה חושב שאתה לומד גמרא? לא, אתה כאילו לומד גמרא, אתה לא לומד. אנשים שנים יושבים, פותחים גמרא ולא יודעים גמרא. למה? כי הם ראו דפים, אבל הם לא למדו שיטה. אותו דבר. מה שהרב אומר, עכשיו זה מה שטוב מה שלטה. לא שהרב אומר, אסור לכם לדעת שזה סוד. זה סוד גלוי שהרב מלמד כאן את הסודות הכי עליונים. אם אנשים היו יודעים מהם הסודות שהרב מגלה כאן, היו מזדעזעים. כפשוטו. אלא הרב אומר, מכיוון שאם היו אומרים את הסודות כפי שהם, אז זה היה בבחינת אור באנשים עיוורים, אז לא היינו מרוויחים מזה כלום. כי כל המטרה של ידיעת הסוד היא לא שתדע את הסוד, אלא שאתה תדבק עוד יותר באור האלוקי. העניין של ידיעת הסודות זה לא כמו אצל ילדים. תגיד לי את הסוד. אני רוצה את הסוד. תנו, מה הוא אמר לך? תגיד לי, מה הוא אמר? אנחנו פה דברים רציניים מאוד. פה זה מדובר בהתקרבות על השם. אז ידיעת הסודות נמדדת בכמה היא מצליחה לרומם את הפרט ואת הכלל למדרגה יותר גדולה בקרבת אלוקים. זה המדד האמיתי. איך זה נמדד הדבר הזה? זה נמדד בכמה עכשיו יש לך קרבת אלוקים. עכשיו, לכן, למשל, חכמי המדרש, מה הם עשו? אמרו, תראו, יש לנו שיטה איך ללמד סודות. מה השיטה? אנחנו מספרים סיפורים. מדרשים. מספרים סיפורים. זה השיטה של חכמי המדרש. יש הרבה שיטות. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא כתב את משניות הזוהר, שמה זה כבר משהו אחר. זה ממש משניות. שמה זה כבר צריך להיות בעלי משנה. במדרגה של בעלי משנה. כדי להבין מהם הסודות שרבי שמעון בר יוחאי יתמין במשניות האלה. זה כמו כשלומדים משנה, אסור לפסוק הלכה מתוך משנה. למה? צריכים גמרא. קושייה, תירוץ, אוקימתא, ברייתא, תוספתא, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים. נכון? אותו דבר עם המשניות של הסוד. אז יש הרבה שיטות. אז מה שהרב אומר לנו כאן, תדעו לכם, שכדי שהסוד ירומם את האדם, הרי מדובר במי? באנשים שצריכים לרומם אותם. גם אנחנו. אז לא די שנקבע כמטרה, שהרב אגב אמר בתחילת הספר שלו, כבר בפסקה השנייה של ספר אורות, שכל, סעיף ב', על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אינה חינמי. ברור שצריכים רזים, כי ארץ ישראל לא מסבירים לא על ידי ביטחון, ולא על ידי כלכלה, ולא על ידי מזרח תיכון, אלא על ידי אמת תורנית אבסולוטית, יסוד. אבל אחרי שאנחנו אמרנו שבאמת מה שירומם את האדם לקרבת אלוקים זה באמת הכרת הרזים, עכשיו מה עושים החכמים? נו, קדימה לעבודה. זה לא מספיק עכשיו, צריך להגיד כן, כן, בלי סודות לא נגיע לגאולה. מה, הנה, איך נגיע לגאולה בלי סודות? סודות, 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 בסדר, צודק, צודק, צודק. אבל איך מגיעים? טוב, נו, קדימה, נכתוב ספרים, נפרסם את כל הסודות. בסדר, נפרסם את כל הסודות, נראה. תראה, תראה אם המצב בעם נהיה יותר טוב. תראה אם המצב הכללי משתפר. תבדוק. הרי במה הדברים נמדדים? בסיסמאות? סיסמאות עוד לא מתקנות את העולם. מה שמתקן את העולם זה העבודה. מה, חכמים לא יודעים שהכרת הרזים זה באמת מה שמקרב את הגאולה? והרב כותב את זה כבר בפסקה השנייה פה. אלא במה עסוקים החכמים, גדולי עולם ותלמידי חכמים אמיתיים? בלהוביל את האנשים אל האמת שבסוד בדרך הנכונה. נכון, צדקת, כמו המהר"ל שפירש לנו את אגדות הש"ס, כלומר את סודות שבאגדות הש"ס, בצורה שמקרבת את הדברים לשכל. אז מה קורה לאנשים שלא מבינים? הם אומרים, אבל זה סוד? אני מבין. זה לא סוד, אני מבין. איפה הסוד פה? אני לומד, ואני קורא את ספרי המהר"ל, ואני מבין קצת. איך יכול להיות שאני מבין? אם זה היה סוד, אני התכוננתי לא להבין, פתאום אני מבין. רק שחררת דבר אחד, שהמהר"ל מרוב קדושתו ומעלתו לקח את הסודות המופשטים האלה שמתגלים בדברי רבותינו, וכל הזמן הוא מרמז לזה שזה סוד. והמבין יבין, ואין כאן מקום להאריך, וכו' 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 וכו'. ואני יודע שעכשיו הגיע הזמן שצריכים לקרב את הסודות האלה עוד יותר לכולם. אז מה אני עושה? אני, המהר"ל, לקחתי על עצמי משימה. אני עכשיו אכתוב בלשון שכלי. ואז בני אדם אומרים, אבל אני מבין. אז אם אני מבין, זה לא סוד. לא, זה סוד שאתה מבין.
לא, זה איפה הסוד?
זה הסוד. זה הסוד שאתה מבין. אתה מבין, אחרי שאמר על מה. אבל זה באמת ככה הפירוש של ההגדה הזאת. אי אפשר היה להבין את ההגדה האחרת, אחרי שאמר על הסביר לך, מתנו להסביר, נכון? מי היה חושב שאפשר להסביר בכלל את ההגדה האחרת ממה שהוא הסביר, אחרי שהוא הסביר? הרי רוב ההגדות השאס בכלל לא מבינים מה החכמים רוצים להדיב שם. פתאום, סיפורים, עניינים. מה הם רוצים? כן, הרב קוק בדור הזה, כן, לוקח את אגדות הש"ס, כותב פירוש שנקרא אין היה, ואתה קורא אותו אומר, אבל באמת אי אפשר להבין אחרת. זה באמת ככה, אבל אני מבין, אז זה לא זה. אז איפה הסוד, אם אני עוד מבין? וכל פעם אתה חושב שאתה, אבל אתה כל פעם נוגע עוד יותר בסוד. כי נתנים לך דרך, סוללים לך דרך, וכעשו, ככה עשו, כל גדול ישראל. הרב נחמן מברסלב, הוא הגיע גם למדרגה כזאת, שהוא צריך בשביל זה לספר סיפורים, כידוע. הסיפורים של רבי נחמן, מה זה? אין לי דרך אחרת להסביר את הסוד שבדברי חז"ל, כי אם על ידי סיפורים. אם אתה מבין שזה סוד, אז הבנת. ואם לא הבנת את הנמשל של הסיפור, אז תספר סיפורים לילדים, לבריאות. ככה זה עובד.
זה שלא
שלמדת סיפור פעם ביום או פעמיים ביום, זה לא אומר שלמדת סוד.
טוב, בואו, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. בסדר? עכשיו בואו נמשיך הלאה. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו. זאת אומרת, מה שהרב כתב עד עכשיו זה באופן כללי על כולם. עכשיו הרב מתחיל להכניס את זה אל המציאות. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו, אנחנו בני ישראל, עביבות גדולה. עביבות זה מלשון עב. גם כוח הקליטה שלנו הוא מאוד עב. יש לנו הרבה מסכים, במיוחד אחרי שאלפיים שנה הסתובבנו בארצות החושך ולא בארצות החיים. אז גם אנחנו במצב כזה. גם לנו קשה לקלוט דברים מאוד מופשטים ומאוד רוחניים. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו אביבות גדולה, שהשלילה הבאה בעקבתה במשיכה. זאת אומרת, הרב, עכשיו אתה תבין דבר אחד. תבין למה לקראת הגאולה, מה שנקרא בעקבתה דמשיכה, יש הרבה שלילה אמונית. זאת אומרת, אנשים שמסרבים לקבל את האמונה במושגים המסורתיים. זה נקרא שלילה. כן? אנשים שנראים כאלה אתאיסטים. הם לא רוצים לקבל, מה זה, זה סיפורים האלה, מספרים לכם, זה סיפורים, לא רוצים לשמוע, זה כל הסיפורים האלה של הדתיים. טוב? אז אומר הרב ככה, הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו אביבות גדולה. ועיקר הדבר זה גם הרבה הגשמה. אתם רוצים לקבל על זה הוכחה, שגם אצלנו הרבה הגשמה? למשל, תנ"ך, עם ציורים. היה מאוד מקובל. רואים את אדם הראשון. כן, אתה פעם ראית את אדם הראשון, נכון? אתה יודע איך הוא נראה, נכון? וחווה, בטח. בטח, חווה. תלוי כמובן מה עושים, איך עושים את העלה של הגפן וצבע התפוח שהם אוכלים, בטח. והנחש שם, בטח. ברור. משה רבינו, שתי קרניים, חייב. כתוב, קרן אור פניו. וכולי וכולי. אתה מבין עם זה? אתה יודע, ככה לומדים תורה? עם ציורים כאלה? הרי כל הציורים האלה, מה הם עושים? הם מגשימים. הם מורידים את האדם למדרגה של חומר, כשכל התורה עניינה דבר בתוך דבר. איך אומר הרמב״ם? תפוחי זהב ומשכיות כסף. אנחנו צריכים ללמוד את הפשט ואת הרמז ואת הדרש ואת הסוד, וזה הבנה בתוך הבנה והבנה בתוך הבנה. אז זה הגשמה, והגשמה הזאת היא כמובן מאוד לא טובה. אחר כך כבר יש אנשים שכבר משחקים עם מלאכים. מלאכים. דברי אל המלאכים כאילו שהם מדברים על בני אדם. וכולי. אז המצב הזה הוא לא טוב. זה קרה לנו, היינו בטוחים שנגיע לארץ ישראל, על שטיח מעופף. חייב להיות. ככה דמיינו שזה היה משיח. שטיח מעופף. לא פחות מזה. פתאום אומרים לאנשים, רבותיי, תעלו למטוס. איזה מטוס? מה מטוס? איפה השטיח המעופף? לא, מטוס. מה מטוס? מטוס אלל. איזה מטוס אלל? זה היה משיח מטוס אלל? אתם עובדים עלינו בעיניים. אז הגשמה מאוד ירדה עלינו במשך אלפיים שנה. עד כדי כך שגדולי ישראל היו צריכים להתגייס, להילחם בהגשמה. רק לא רק בדורות האחרונים. רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, נלחמו בהגשמה. של האלוקות, של המושגים הרוחניים העליונים. אז אומר הרב, תדע לך שהשלילה שבאה באחרית הימים, הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו אביבות גדולה, הגשמה, תפיסה חומרנית, בכל מיני תחומים רוחניים, שהשלילה הבאה בגבטה דמשיכה ואימה החוצפה, למה, מה זה החוצפה הזאת? להעיז להגיד שאתה לא מקבל את המושגים שהתייסדו במשך אלפי שנים. צריך בשביל זה חוצפה. תאר לעצמך. פתאום מישהו בא ואומר, אתה יודע, כל זה לא מעניין אותי. לא מאמין בכל הסיפורים האלה. מלאכים, שטן, קרניים, לא מאמין. גלגולים, עניינים, אנשים נופלים בכוס בירה, לא רוצה לשמוע על כל הדברים האלה. תגיד לי, למדת פעם באוניברסיטה? מה אתה מדבר? עובדים עליך, אתה חזרת לי מהביניים? וחוצפה, בן אדם אומר, אני לא רוצה. גם אם תגיד לי שזה כתוב בתוך הספרים פרימיטיביים שכמוכם. הוא צועק בלי להתבייש. זה השלילה הבאה בעקבות הדמשיכה ואימה החוצפה. אז מאיפה, מה קרה פה? היהודים המאמינים, הטובים, הנחמדים האלה, לחשוב על הדורות, פתאום הפכו להיות חוצפני, הורי לא מאמין וכל הדברים האלה. אומר הרב, אתה יודע, רוצה שיגיד לך את הסוד של הדבר הזה? כל הדבר הזה, כל השלילה הזאת והחוצפה הזאת, היא מכוונת נגד תכסיס, היא מכוונת מצד תכסיס ההנהגה העליון לתאר את המשך הזיו העליון מכל סיג של ציורים חיוביים בתוך העצמיות האלוקית העליונה. אתה רוצה שמדגלג לך, מאיפה זה בא? זה ניקיון כללי. כיוון שבמשך 2000 שנה אנחנו ירדנו בתפיסת המושגים שלנו, אז בעקבתה דמשיכה, מכיוון שהולך להתגלות אור גדול מאוד, צריך שהכלי קיבול יהיה נקי. מה באים אנשים? לפני זה צוות ניקיון. בטח. נכון, זה תמיד קשור אחד לשני, גבריאל, הפסקאות קשורות. כן, בא צוות ניקיון, מטאטא, מגב, אקונומיקה, מקרצפים את הכל, אומרים, תפסיקו כבר עם הסיפורים האלה. ואז אחרי ניקיון הגדול, פתאום יהיה מקום לקליטת האור העליון. כן, חגי.
ומה עם הפיכת לשון הקודש לשפה יומיומית, שזה דבר טוב מצד אחד, אבל מצד שני זה מקלקל אותה בכל מיני הפיכת מילים מקודשות אפילו לסלנג נמוך.
כן, מה שאתה אומר זה באמת, כשהרב אומר שהשלילה הבאה בעקבותה דמשיכה ואימה חוצפה, זה לא שהכל נראה נחמד וטוב בדיוק, כן?
זה לא משאיר צלקות?
מה?
זה לא משאיר צלקות?
לא. כתוב בגמרא, מסכת ברכות, שהתורה אינה מקבלת טומאה. רצו פעם לאסור על אנשים טמאים ללמוד תורה. כמו שגזרו שלא יתפללו בטומאה, רצו לגזור שגם לא ילמדו טומאה בטומאה. עד כאן, תורה לא מקבלת, זה אש. מה? כל דברי כאש נאום השם. התורה לא מקבלת טומאה. זה זמני, זה קצת זה. אבל בסוף הכל יתאר. כן. כן.
אז למה, אולי, אם אתה אומר שתהליך הכרחי, אולי באמת למה לחצי אנשים בתשובה, אולי הוא עושה פעולה, זה טובה מה שאני עושה, הוא עכשיו מתאר פה את זה משהו. אולי זה לא נגמר עדיין, אז יש לו איזה חלק שהוא הכרחי, אבל למה זה היה תגיס לזה?
טוב, אני חוזר לצוות הניקיון. תגיד, כשצוות ניקיון נכנס לנקות שטח, אתה מעדיף שזה יימשך כל היום כולו, או אתה מעדיף שיאללה, תגמרו כבר, שפוכל נתחיל לעבוד? שמחכים. המשרד צריך להיות נקי, נכון? לא, או, צוות ניגיון הגיע, נו חבר'ה, תעבדו, קחו לכם את הזמן, ובינתיים איזה מים מלוכלכים זורמים לכל כיוון. בסדר, צוות ניקיון, אבל אין מצווה להיות בתוך הביוב כל היום, נכון? לפעמים צריך לרדת לתוך הביוב, בסדר? הכרחי, זה לא אומר שמצדך אנחנו בדיוק מתענגים מן השלילה הזאת ומכל החוצפנים ומכל הכופרים שצועקים כל היום כולו, לא שווה כלום. זה תהליך הכרחי, צריך להבין אותו ולצאת מזה מה שיותר מהר. אם אנחנו יכולים, הרי כל זה ממה זה בא? כמו שהרב אמר, כיוון שהירידה שלנו גרמה אביבות, אז לי יש פתרון. מה הפתרון? מתי הצוות ניקיון צריך לעבוד קשה? כשאנשים לכלכו הרבה. אבל אם אנשים מתנהגים בניקיון, צוות ניקיון תוך 5 דקות גומר את הניקיון. זאת אומרת בקיצור, אם אנחנו יכולים לתרום לאומה וליחידים להעלות מדרגה ולתקן את התפיסה, אז אנחנו יכולים לעבור את הפרוסדור הזה יותר מהר. אם בני אדם התפיסה שלהם היא מאוד גשמית ומאוד חומרית, וכל דבר שקשור לאלוקות הם חושבים שזה עניין של אני יודע מה, כל מיני חומרים וכל מיני עניינים וכל מיני מלאכים ושטנים ועניינים, זה לא זה, זה לא זה. אז אנחנו עוזרים, אז בני אדם עולים, ממילא אפשר לעבור את הפרוזלור הזה של השלילה יותר מהר ויותר טוב. אין עניין דווקא להתעכב דווקא בזה. ניקיון זה לא דבר שהוא קדוש לשמו, הוא רק הכשרה ל. אבל אם אתה יכול לתרום שנגיע ל, אז לא, 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 שאיש, אתה יודעים מה? היום הזמנו צוות ניקיון, אז מה נעשה איתו אם לא ילכלו? חבר'ה, קחו כולם, כל אחד, את כוס הקפה שלו, תשפחו על הרצפה, הלאה. אתה למה אתה שם את הלכלוך על השולחן? זרוק אותו לרצפה. יבוא צוות ניקיון, לא יהיה לו מה לעשות. זה לא ככה. אין מה לשתף פעולה עם הדבר הזה. להבין אותו, כן, לדעת שאנחנו עכשיו לא, כי אנשים חושבים שאולי אנחנו נמצאים במצב של חורבן, אני יודע מה? לא. אז הרב אומר, תבין למה זה בא הדבר הזה. כן. מה? קודם כל, גם אם אתה מדבר על דור, טוב, אז יש לנו כבר דור, זה בסדר. אנחנו מסודרים, את הדור כבר יש לנו. אז מצד זה אין מה לדאוג. הדור יש לנו, אפילו קצת יותר מזה. דבר שני, לא בטוח. לא בטוח. אני חושב שכן מצאנו אנשים כאלה. מצאנו אנשים כאלה. אנשים שהיו ממש עסוקים מאוד בשלילה, וכשהם גילו שהם בעצמם משמשים לצוות ניקיון, אמרו רק, אני לא רוצה להיות צוות ניקיון. אני רוצה בעצמי לטעום מן החוץ. אני לא שנולדתי להיות צוות ניקיון. בינתיים עבדתי בזה כי לא הייתה לי עבודה אחרת. אבל אם אתה מוציא, אם אתה מציע לי משהו אחר יותר טוב לעשות, זה לא שאני, תשמע, יש לי שאיפה בחיים. מה השאיפה שלך להיות צוות ניקיון? בסדר, כל אחד עם השאיפות שלו, אבל זה לא, לא מצאנו שיש הרבה אנשים שהשאיפה הכללית שלהם זה צוות ניקיון. לא. זאת אומרת, אני יודע על אנשים במפורש, שבאמת הם היו שייכים לזה, והם, נכון שזה לא תמיד קל. בגלל שהתרגלת להיות שולל, זה פתאום לעשות מפח, להיות חיובי, מחייב, זה לא קל, אבל זה קורה. כשאדם מגלה שבעצם, לפעמים אדם בעצמו פתאום מגלה, הוא מתופס את זה. שהוא בעצם רק צוות ניקיון, הוא תופס את זה. הוא מבין, הוא אומר, רק הבנתי עכשיו. כי הוא מגלה פתאום את האמת, הוא אומר, אבל זה לא, זה לא זה, זה לא מה שאני שולל. התורה האמיתית זה לא מה שאני שולל. אני שללתי, אבל זה לא התורה האמיתית. זה התורה האמיתית. מה? לא. קודם כל, על ידי סגולת הנשמה. אולי תקרא לזה רוח גודש. סגולת הנשמה היהודית. דבר שני, על ידי התעלות הכלל. ההתעלות הכללית היא מביאה את האדם הזה. כן. אתה רואה. דור של חזרה בתשובה. דור של חזרה בתשובה זה אומר שזה לא, אתה, זה לא פרטי. יש פה איזה זרם כללי של התעלות, ואתה עולה על הרכבת. אם לא, הרכבת לא הייתה נוסעת, אז אתה לבד לא. אבל יש רכבת שנוסעת, אז קל לעלות לרכבת, ופתאום אתה נוסע מהר. כן. כן.
מה?
זה אומר אותם אנשים שכופרים במושגים גשמיים של תפיסת האלוקות. זאת אומרת, הבנת התורה בצורה לא נכונה. גשמית. בצורה ירודה. בצורה רדודה. בהבנה פשטנית מאוד.
זה שכל עצמו עבודת הניקיון?
כן, שהם שוללים.
צדקים בעיקרון.
שוללים. שוללים את זה. אבל זה לא נכון, לא יכול להיות. הם שוללים את התורה, כן. אבל אתה מבין שמה שהם שוללים זה לא את עצם התורה. זה הצורה שהתורה לבשה. זה שוללים.
אז כל עוד הם מרגישים ככה,
הם שישללו.
בטח.
לא, 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 לא. בעצם השלילה. כי אני... למה? בגלל שעצם השלילה מחייבת את כולנו לחשוב. הם שוללים, הם אומרים, לא מקבל את זה. כל הסיפורים האלה, כל ההבנות האלה, כמו שהרמב״ם אגב בעצמו כבר כתב, בהקדמו לפרק חלק, יש דרשנים שבאים לפני העם, מביאים מדרש, ואומרים לעם, אתם שומעים מה שכתוב במדרש הזה? כי פשוטו. והדברים שכתובים במדרש, מה זה מוזרים? מה? לא, לא, קראים זה רק תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה. הדרשנים האלה מצטטים מדרשים, לא תורה שבכתב. הם מצטטים מדרשים. יש מדרשים שנראים מאוד מוזרים. מאוד. כמה אישה ילדה במצרים? יש אומרים 6, יש אומרים 60, יש אומרים 600, יש אומרים 60 ריבו. זה כפשוטו, כפשוטו. טוב, הבנו. יש לך כוח. כל הכבוד, יפה, דרשה יפה. פסטזי ניסים, קם אחד שם, רופא מיילד. אומר, טוב, נו רבותיי, עד מתי? אתם תמשיכו לשמוע את ה... לא רוצה להגיד את המילה בכלל. את ההוא שם שעומד על הבמה? תגידו, יש לכם סבלנות בשביל דבר כזה? אני פעם ראיתי לא מזמן קלטת וידאו על אחד כזה. מחזיר בתשובה מדופלם שעושה דרשות וסוכולי. והיו כמה שאנשים שם באולם. עשו מזה צחוק, חבל על זה. זאת אומרת, אתם מקשיבים לבן אדם הזה? אתם לא שומעים את השטויות שהוא מדבר?
אחר אמרו?
כן.
כן,
בלי להתבייש. הניקוי שהם שוללים מושגים לא נכונים. זה לא נכון. להבין את המדרש הזה כפשוטו, אומר המהר"ל בספרו באר הגולה, זה לא נכון. חכמים לא התכוונו פשט. אל תנסה למכור דברים רוחניים כאילו שמדובר בדברים גשמיים. לא. בזה שהם שוללים את ההבנה הזאת, זה נקרא ניקוי. אתה לא הבנת מה ניקוי? לא הבנת מה ניקוי? הבנת את הניקוי? הבנת מה ניקוי? הבנת? בוא תגיד.
אתה אומר יש אנשים שמפרסמים את דברי התורה בצורה שטחית.
בצורה, כן, פשטנית, נכון. שטחית, גשמית.
וזה אנשי שקר.
וזה אנשים, לא, לא אמרתי שהם אנשי שקר. הם לא העמיקו בתורה.
הם לא העמיקו בתורה.
כן.
עכשיו, העובדה שיש אנשים כאלה,
כן, גורמת לכך שקמים בני אדם, בלי להתבייש, אמר הרב, עם חוצפה, בעקבת עדי משיכה, והם אומרים, כל מה שאתם שומעים זה לא נכון. לא היה ולא נברא. שואלים הכל. אז למה זה ניקיון? בגלל שכשהם אומרים את זה, בעצם את שוללים את מה שמגישים להם, בצורה כזאת. זה אמנם שלילה, כי הם פוגעים גם בעצם דברי חז"ל, שאמרו את הדברים האלה, אבל התכוונו לסודות. מה? כל שלילה, זה נכון, כל שלילה יש בה צד שלילי. לכן הרב קורא השלילה, הוא לא קורא לזה הצד הטוב. כל שלילה יש בה צד שלילי.
בעצם שוללים?
כן.
שוללים בעצם את הקטע שזה פשוט כמשמעות.
נכון.
מה פתאום זה לא פשוט כמשמעות?
נכון. וזה, אבל הם כשהם שוללים, הם לא שוללים. מבחינתם מי שמדבר עכשיו מדבר בשם התורה, אז מבחינתם הם שוללים את הכל. נכון. נכון.
אנשים שוללים חצי מזה שזה באמת לא נכון, זה גם סוג של ניקיון.
טוב, אנחנו לא נתחיל עכשיו להסביר את כל התורה. שבת שלום.